יום שלישי, פרשת כי טובוי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום, איך לא עם עניין הדיומה. יש פה דברים, יוזמה נפלאה שהגיעה מארגון בירשו. עשינו את זה כבר פעמיים בבחירות הקודמות ובאלו שלפניהן, ולא חשבנו שהפעם השלישית תגיע כל כך מהר, אבל הנה, בכל זאת היא מגיעה. והפעם הזאת הקריא זה במיוחד, כי לא ספק, ההחלטה שלכם כבר מהיום בבוקר לעשות את זה, תעורר על כולנו רחמי שמיים ותשפיע על התוצאות. אז במה דברים אמורים? למי שלא זוכר מהפעמים הקודמות, היום, יום הבחירות, יעמלו כולם לקיים מצוות רבותינו. אבל כשהכפיות נסגרות וכבר אין מה לעשות, אז מגיע הרגע הגדול. כשכולם יצמדו לדווחי המדגמים, כן, בסוגריים שאין שום קשר בינה לה במציאות, ככה ראו בפעם האחרונה, זה הרגע הגדול שלכם, נצלו את זה. בעשר הדקות שבין השעות 9:55 עד 10:05, תפסו את הגמורה, עטמו את האוזניים מלשמוע דברי חול, בדיוק ברגעים האלו, כשכולם עסוקים במדגמים ושטויות, חסרה תורה בעולם, והקידוש השם שלכם יהיה עצום. אל תפספסו רגעים יקרים כאלו, הפיצו הלאה את הבשורה. אנחנו ממשיכים דברים נפלאים של הרב הגאון, רב שמואל ברוך, גינות שליטה. הוא הביא שו"ת מרתק ממור נגרח קנבסקי על הלכות הצבעה בבחירות. הוא מספר שביום הבחירות, בסיבוב השני בירושלים, היה חולה פרקינסון שנפל, נשברו לו הצלעות השמרחם, גרמו לו לחור בריאה. היה צורך לבצע ניתוח דחוף ביום הבחירות, ונכנסו לרב חיים לבקש ברכה להצלחה של הניתוח. שאל רב חיים האם החולה כבר הצביע. אמרו לו שהוא כבר בבית חולים, הוא ממתין לניתוח. חזר ושאל, הוא כבר הצביע? אז הבינו שרב חיים רואה את זה הכרח, התקשרו לאחד מארגוני הרפואה. הם העמידו אמבולנס שהסכים להסיע את החולה לקלפי כדי להצביע. אחרי כמה שעות שהוא חזר לבית חולים, אז צוות הרופאים עשו הערכות חדשה לניתוח. המנתח דרש צילום חדש של הראש, עבר כבר כמה שעות, הוא אומר. והנה זה פלא, החור נעלם כלא היה. לאחרונה פורסמו סדרת שאלות ששאלו אברכים את מורן שר התואר השליטה בנושא הבחירות, שאנחנו רואים שלדעתו הצבעה בבחירות היא חובה במצווה גמורה, שמגדילה מצוות אחרות. אז הנה כמה, כמה שאלות ותשובות מתוך אותו שו"ת בחירות עם מורן שר התואר. שאלה, כשהולכים להצביע בקלפי ולקיים המצווה לסדר חול של הרוחו, האם ראוי לקחת ילדים בגיל חינוך לחנך אותם במצווה הזאת, כמו שיש חינוך בשאר מצוות? התשובה היא כן. האם מותר לאכול לפני שאדם מצביע ביום הבחירות כמו שאין לאכול לפני מצווה? התשובה היא לא. אדם שהולך להצביע ביום הבחירות, האם נחשב לעוסק במצווה בהליכות ובחזרות? שיהיה פטור מצווה אחרת, התשובה היא כן. אדם שיש לו מקום קרוב לבית ששם הוא מצביע, בבית הכנסת שם הוא מתפלל רחוק יותר. ועכשיו, כשהוא רוצה להתפלל, עומדת לפניו המצווה להצביע בסדר חודש הרוחו, ויש לו גם מצווה להתפלל שחס, מה יעשה קודם? האם יש כאן בעיה של מעביר על המצווה, זה צריך קודם להצביע, אחרי זה להתפלל, התשובה היא שהבחירות, להצביע בבחירות זה קודם. מי שצריך למול לדבר ביום הבחירות, איזה מצווה יעשה קודם? אז הוא אומר להצביע. האם יש עדיפות להוציא מהכסף פרטי מהכיס בשביל ההוצאות שיוכל להצביע? לא לקבל דרך מתונה, כמו שיש עניין להוציא הוצאות לצורך מזה, התשובה היא שזה מצווה. עוד שאלה, לסוברים שמצווה דאורייתא צריכה כוונה, אז האם בזמן שהוא הולך ולהצביע, ומקיים מצווה דאורייתא צריך לכוון ולדעת שהוא מקיים ועשית ככל אשר ירוחו, התשובה היא כן. בכל מערכת בחירות ישנם מאות אלפי מצביעים שמתייחסים להצבעה כשעשוע בעלמה, לכן הם בוחרים בכל פעם בצעצוע החדש והנוצץ. פעם זה הרפול, פעם קדימה, פעם מפלגת הגמלאים, פעם לפיד, פעם מפלגת הימין החדש, פעם זה ליברמן או משהו אחר. איש ערוץ באריזת חתול בשק נוצצת וקורצת. השויטים מחפשים חלום ורוד, אז אולי זה מגשים את החלום, אולי זה מגשים החלומות החדש, אולי לא. אבל גדולי ישראל זה צהל, ויבדו לחיים טובים, עומדים חרדים בימי ההכרעה שכאלו, רוצים להצביע מיד אחרי שחס ומעתירים בתפילה. להצלחת הילדות החרדית בשמירה על עיקרי הדת בארצנו. פלטרין של מלך, מבחינת גדולי ישראל מדובר מלחמה על כבוד שמיים, אליה צריך לגשת כמו לכל מצווה וחיוב תורתי. ואם לפני מצוות קריאת שופר אסור לאכול כדי לא למשל אחרי אכילה ולעסוק בדברים אחרים, וקיום המצווה, הרי כך פשוט למורון הגר"ח קניבסקי שליט"א, כך גם מצוות הצבא הזאת בחירות, וכמה שזה מחייב אותנו. זה הדברים הנפלאים בתוך מאמר שפורסם בקוראים אלעד. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, יקחו השם בשידון, אומרת התורה. הרב רפאל ברזן פרסם לפני כמה שנים, במוסף שבת קודש, אברך מברוואל, שהיה בחור, עבר תאונה קטנה. קיבל מכה, מחזה, סבל עם בעיות נשימה. נכנס אל הסטייפלר, שתקף באוזניו את הרופאים במילים חריפות, ואמר לו, תשב במקווה רבע שעה. הוא עשה, אבל לא הרגיש שיפור. הבחור ידע שהסטייפלר נוהג לטחון לעצמו זנגוויל האחרויסי של פסח, כי אבא שלו היה זה שהשיג מדי שנה את מקל הזנגוויל, שאליו המתין וציפה הסטייפלר כבר מחודש אדר. באותו שנה הוא ביקש עדיין שהוא יהיה זה שימסור את אותו זנגוויל לסטייפלר, וכך הוא עשה. ביום המיועד נכנס לבית הקדוש והכריז, הבאתי את הזנגוויל. סטייפלר הביע קורת רוח, אך ברוך השם, אך מצווה. מספר בעל המייצה, רציתי זה כדי לנצל את ההזדמנות הטובה. באותו רגע עשיתי עצמי כאילו אני ממש הולך למות, התחננתי בפניו, כואב לי. סובב את הכיסא, וביקש שאני אראה לו איפה כואב, אז התקשיתי למקד את נקודת הכאב, הוא גער בי. כאן, 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 כלומר, הכאב לא ממוקד, אתה לא יודע להצביע בדיוק איפה זה כואב, זה סימן לעצבים. אתה בטח חושב, מי יודע איזה מחלה יש לי? אתה נרוויזר. זה כלום, כל הזמן פוחדים מאותה מחלה, כל הזמן. ואז הוא מספר, הוא מסיים שהגערה הישירה הזאת הפריחה לי מהראש את כל הנרבים שהיו לי, קלטתי שהכל בסדר ואין מה לחשוש. יצאתי מחדרו שמח וטוב לב. אכן, הוא היה רואה פנפושס הטוב בעולם. אנחנו ממשיכים עם כל העם, עם שרדי דיר שהוא התקבל בימים אלו מכתב מרגש ומחזק מאוד. מכתב שאותו שלחה אשת אברך, שבעלה משמש כמגיד שיעור בשני שיעורים שונים של הדף הימי. רק רציתי לספר לכם, היא כותבת, שתחזקו ידי אחרים. היא כותבת במכתב המרגש שהיא יודעה את מסורתם של מגידי השיעורים בדף הימי, שבכל יום הם צריכים להכין את עצמם באופן יסודי למסור את השיעור, כל פעם מסכת אחרת, נושאים אחרים, כולל נושאים שהם בעצמם לא עיבקים בזה עד עכשיו. עכשיו צריכים לא רק ללמוד אותם בפעם הראשונה, אלא גם ללמד אותם לאחרים, מה שמצריך הכנה רבה ומאוד מאומצת. במקרה של בעלי, היא אומרת, מדובר באברך כולל במשרה מלאה, לומד כל הסדרים בכולל, ורק על חשבון של הזמן הפנוי, הוא מכין את השיעור וגם מוסר אותו, פעמיים. אחד השיעור הוא מוסר לקבוצה של בעלי בתים, שיש להם אהבה עזה לתורה הקדושה. השיעור השני הוא מוסר לקבוצה של אברכי הכולל לשעבר, שכיום עוסקים במלאכת שמיים, כמלמדים, מחנכים. טוב, על המסירה של השיעורים האלה הוא לא מקבל משכורת או מלגה כלשהי, הוא עושה את זה בהתנדבות מלאה. בתוך רצון ושאיפה לזכות הרבים. למרות זאת, השיעורים האלה נמצאים אצלו בסדר עדיפות ראשונה במעלה, הוא לא מוותר עליהם בשום אופן, גם בתקופות לחוצות, דברים שיש לו עיסוקים רבים ודחופים מאוד. אני רוצה לספר לכם שהוא כן מקבל שכר מידו הפתוחה והרחבה של הקדוש ברוך הוא. לא רק לעתיד לבוא, אלא גם בזמן הזה אנחנו מרגישים בבית שלנו שעל כל משתתף שמתווסף לשיעורים שלו, יש פתאום איזו תוספת של ההכנסה מקור לא צפוי, ובאופן מפתיע שלא היינו יכולים לדמיין אותה קודם לכן. הרגשנו את זה, היא אומרת, במיוחד בימי בין הזמן, בחודש האחרון, חודש אב, כשמספר לומדים התרבה משמעותית בגלל בין הזמן, ובאורך פלא, ראינו בסוף החודש שעה גדולה, למרות ההוצאות הכבדות של שליחת הילדים, 9 ילדים לעין הרע כנרבו, הלימודים, ההצעות של הקטנות והעלויות שכרוכות בחופש עם שלל ההוצאות, במקום שנסגור את החודש עם מינוס, הייתה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת, ויצאנו עם עודף תקציבי. את אותו מונולוג נפלא ומיוחד מסיים את אשת המגיד שיר בדברי חז"ל, אשרי מי שתלמוד בידי. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות, יש פה דברים פנינים יקרים, ישועותיו הנפלאים של הגאון החוץ ודרבנן שישראל רייזמן שליטה. הוא מספר שהמשגיח, גאון הצדיק רב דב יופזצל, שלח את הבן שלו לשאול את רב שלמה זלמן, באיזה עניין להתחזק באלול? שזלם אמר שהוא לא יודע מה להתחזק, הוא אמר, אני לשעצמי מתחזק במאה ברוכס. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, ואתו ישראל מה השם שואל מי אמוך, כי אם נעירו, אל תקרימה אל המאו. אז הרי שהדרך לזכות ליראת השם, שתהיית לי מי זה זוט רוצה, זה על ידי מאה ברכות. הוא הראה לו באחד מסופרי החסידות, על פי מה שאמרו חז"ל, אמרו לפונו מלכו יואל, שתמלו חוני עליכם. נודע שאמר הריטל ש... לא אומרים וידו בראשון אלא לא עובר כתרוג, על אחת כמה וכמה, אם יגיד מלכויוס מן הסוף ולחוץ, ורעמירת מלכויוס שהאדם ממליך את הקדוש ברוך על כל רמה חברה ושעשה גדר, ולכן צריך שתהיה אמירה בלב אמת. איך אדם יכול לזכות להגיד מלכויוס בלב אמת? צריכים להכין את עצמנו, חודש לפני זה, על ידי שמקבל עצמו ראש חודש אלול, להגיד מה ברוכס וכבון לכל יום, להמליך את הקדוש ברוך עליו 100 פעמים ביום. הוא שם ליבו את מה שהוא מוציא מהפה, מלך אוילום. ככה אנחנו מקווים שהוא יזכה לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. יום ראשון להגיד מלכויס באמת, אחרי שכבר המליכו עליו 3,000 פעמים. עולים את הקדוש ברוך עליו 3,000 פעמים בחודש אלול. בדורות הקודמים הרבה היו מתענים בחודש אלול, בימים של חודש אלול, אבל בדורות האחרונים שנחלשנו ולא מרבים מתעניות, הרי כתוב משנברו שביום התענית צריך להשלים 100 ברכות, אז אם לא מתענים, לכל הפחות הוא מסיים את הדברים שלו, נגיד 100 ברכות בכוונת הלב, שיהיה לנו איזה רווח ממה שלא מתענים, כי הברכות בכוונת לב מביאות את האדם לדבקות והשם יתברך. ואנחנו ממשיכים עם, עם דברים הרב ישראל יעקב פרבר, והרב יהודה לב שטיסטין מחבר ספר המינוג. מנהג ישראל שכשכותב אדם מחבר מכתב או איגרת שלומים בימים האלה הוא מוסיף לברך אותו בברכת כסיל יחסים את טויבה. או שנה טובה מתוקה לקראת יום, לקראת ימי הדין. ככה גם מצאנו בתשובות ומכתבים שגדולי ישראל כתבו. יש נהגים להוסיף הגות הכסיל ויחסים את טויבה. יש נהגו לאחד בראש המכתב, ככה נהג גם הריל. יש כאלה שכתבים בסוף המכתב. יש כאלה שכתבים אפשר לכתוב בהתחלה, אפשר בסוף. מנהג העולם להתחיל את זה ממכתבים ששולחים מראש חודש אלול ואילך. הלקוטי מהריל מביא על הרמז שאלול זה ראשי טבעז וישאלו איש לרעהו שלום. וישאלו זה לשון שלו בבקשה, זאת אומרת שמבקש איש על רעהו לשלום. ולהסטטלר התחיל כבר מזמן שהיה ברכו את חודש אלול. מנהג החסידים להתחיל כבר מחמירתו באב, שמובא בספר חסידות שאז מתחילים ימי התשובה, כמו שמרומז במזל של חודש מנחם אב, שהוא אריה, ראשי תיבות אלול, ראש השון, יום הכיפור, בראשון הרבי, יוד של יום הכיפור, אי של ראשון הרבי. זאת אומרת שבחודש מנחם אב נרמזים גמר ושלמות החתימה בפיס יתובה של ראשון הרבי, וככה גם המנהג. בעוד חסידיות בצ'רנוב וסקוור. בספר רוזן דאבדו הוא כותב רמז הזה ש-15 באב עולה מכוון כמניין כסיבי וכסים את טויבה. במניין כסיבי מהנשמה יצא שבימי הרחמים נכנסים את צדיקי הדור להתברך מהם לקראת הימים הנוראים שמוסיפים בפתקאות ברכת כסיבי וכסים את טויבה. במנהגי ספר עוד לא מצינו שהיו כותבים ככה, אלא רק שהיו פוגשים אחד את השני, היו נוהגים לברך בפה, תזכו לשנים רבות. והשומע עונה נעימות וטובות, כוונה שלו, כי מה יהיה לו בהרבה שנים, יהיו שנים של צער ויגון. בחב"ד נוהגים לאחל גם באגרות ובמכתבים, גם בעל פה. בספר קסר שם טוב, אז הוא מביא את המנהג לשלוח כרטיסי ברכה למכרים וקרובים וברכת לשון הטוב, וכסיל יחסים את טוב, ומשבח את המנהג שזה מביא אבא ושלום בן אדם לחברו. ומקרב שטויות. וגם הוא גורם לאנשים שאם היה ביניהם איזה משהו, לעשות שלום ביניהם. אמנם מצינו לכמה גדולי ישראל שלא החזיקו במנהג הזה, כי המקור של זה מהגויים ששולחים את הברכה ביום מידם. אנחנו ממשיכים עם הרשות היומי. משולחנו של רב הגאון רבות חלה בשבר צוד שליטה. ויראוי נות שמחה מודיעין מלית, אחד שואל ושאיל את המכונית שלו לחבר. תוך כדי נסיעה, הוא השתפשף ברכב חונה, התקלף הצבע, התרופף הכנף הקדמי של האוטו. הלך למוסך לתקן. המוסך נקמר שאם אני רוצה תיקון מלא, שכולל להסיר את הכנף, להתקין מחדש, לצבוע, זה יעלה 650 שקל. ואם אני רוצה רק תיקון קל שיחזיר אותו שזה לא ייפול, אז יעלה רק 150. טוב, הוא אומר בפועל, ידעתי לשלם פחות. ובאמת תתקן את זה כמו שזה נשמע. נשאר הרושם של השפשוף ברכב. אז השאלה מה החבר חייב לשלם, מה שתיקנתי ב-150 או כמו העלות של התיקון מלא? התשובה היא, אם מביא מהחזון איש, שאפילו שובר בגמור שהשומה של נזק היא כמו המחיר שהיה נמכר לפני הנזק, כמה ירד מהמחיר, אחרי הנזק, הוא אומר, מי שהזיק בבית באופן שלא ירד המחיר, אז גם כיוון שהבית עומד אבל הבית עומד לתקן אותו ולא למכור, אז הוא צריך שיהיה את זה התיקון. הוא כותב שגם אם הוא לא מתכונן לתקן, הוא יכול לתבוע את מלוא הסכום שעולה התיקון. אבל אם עלות התיקון היא ביוקר מאוד כפי ערך החפץ ואין דרך לתקן, אז הוא יכול לתבוע רק את הפחת ולא את דמי התיקון. ומילא הוא אומר, ברכב שישתפשף, אם הרכב חדש בוודאי לידה שפשוף המחיר יורד בצורה משמעותית, הוא חייב לשלם עד שיחזור לקדמותו, אבל אם זה רכב משן שמחירו זול, תתכן מציאות שהרכב לא יורד מהמחיר שלו בגלל השפשוף, כי בלב אחר הוא כבר לא מצב תקין, וכל המחיר שלו זה, שהוא שווה אותו, זה כל עוד שהוא נוסע. אז אם אין לי, ישלם את זה רק את התיקון. ואם כפי שווי עולה שווה להשקיע בצדה מחודשת, אז אם אין לי, הוא גם לא יכול לתבוע, אלא רק את אותו תיקון קל לחזק את הרכב. ואנחנו משכים לפעמים בהלוכה. אנחנו עוזרים בסימן טוב כבוב סיב בייס. מתי וכמה זמן צריך להסתכל על הירח בזמן קידוש לרונה? ולמה אחרים של מלאכם לשלוש אנשים? וכך ולא נשים מעניינים מה דברים מדפיים בהלוכה, אפשר נוכל לשכם בשלוחה אחד. וכדרכנו, נלמד עניין דפיים בהלוכה בעצמנו, במסכת סויפרים נאמר שבזמן קידוש לבונה צריך להביט בלבונה, ויש שורים שעל פי הקבלה אסור להביט בלבונה. כי אם בקידוש לבונה, בזמן אמירת הברוכה, ויש שורים שאין להביט אלא מבט אחד לפני הברכה בסמוך לתחילתה. ומשל שחנוך נראה שצריך להביט בה עד סוף כל סדר קידוש לבונה, כלומר, במשך כל האמירות שנוהגים לומר אחרי הברוכה, ולכל הפחות בשעת הברוכה, חובה לעמוד בזמן הברכה ולא להישען על מקל וכדומה, ומי שלא יכול לעמוד ולא ישענות, אז הוא ישען והוא יושב, כמו שהעמידה, תוך ישענות, יושבת עבורו כעמידה. צריך ליישר את הרגליים בזמן הברכה, ויש אומרים שצריך לעמוד כמו בתפילת 18. כמו כן, יש לעמוד כשפניו מופנות לכיוון שלה בתפילים 18. אחרי ברכת הלבנה, אז נהגו לומר כמה דברים שהמקור שלהם טהור ועתיק, במסכת סופרים והובאו בשולחן ערוך, ואת כל אחד מהם אמרו שלוש פעמים בזו אחר זו. שינו את אוהב באוכלי צריך כשאף שאני רואה כן, ויש שנהגו ויש לרקוד בשעת אמירה, דיינו לסמוך על קצות את זרועותיו ורקוד בזר שלו לכרוע, שלא יראה חלק כקורה לפני היוונו. טיפו עליהם עושה ופחד, בסדר הפוך כואב ונדמו, ויש נהגו לומר הצוב הפסוק. אמירת שלום עליכם לחבר, או עליכם שואלים כתשובה לחבר. כלהודיע שמה שאמרו קודם, טיפו עליהם, לא הכוונה לאלה שעומדים איתו, אלא עליהם, עליהם תבוא ברכת שלום. וכתחילה צריך להגיד שלום לשלושה אנשים, אבל אם יש אותו רק אחד, הוא יגיד לו שלוש פעמים. יש אמירות רבות שנוספו לסדר קידוש לבן על פי הקבולה, מקצתן לפני הברכה, רובן לאחר הברכה. נהגו להגיד גם, דוד מלך צור חי וקיים, ולמנהג הזה יש אסמכתא בגמרא. טעם לדבר בגלל שמלכות דוד נמשלה ללבונו, היא עתידה להתחדש כמותה בעת הגאולה העתידית, וכנסת ישראל תשוב להידבק בבעלה, שהוא השם יפלוח, כדוגמת הלבונו, שמתחדשת בכל חודש למחנו. טעם זה, נוהגים גם לרקוד אחרי קידוש לבונו, כדוגמת שמחת נצרים. מנת בני אשכנז, מכת ודנו, להגיד, עלינו לשבח אחרי סיום סדר קידוש לבונו, כדי להודיע שהמידה שלנו מול הלבון הזה רע כדי לראות את דברת השם יצבוח שהוא מאיר ברצונו לעולם. יש אומרים שמי שמקדש את הלבון ביחידות, הוא לא אומר להם שבח, ויש שנהגו על כדברי האריזה לנער את שולי הציצית אחרי קידוש לבן. עד כאן מנהן דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, לבד השכנוך והרמו, מצווה מן המובחור, לקדש את הלבונו, ומוצא שבס. יש אומרים שמיד שהגיע הזמן, שאפשר לקדש את הלבונו, לקדש אותה. מנהג רוב ישראל כדת השכנוך. הם מקדשים את הלבונו בלילי שבת ויום טוב, אבל אם זה הלילה האחרון שאפשר לקדש אותה, אז כן צריך לקדש. אבל אין לומר לה רק את הברכה, ולא את יתר האמירות שנוהגים לומר בשעת קידוש לבונו. לדעת הרמו, אין לקדש את הלבון המוצא תעניות, למעט רוצה יום הכיפורים שבו שרויים בשמחה. לדעת אחרונים רבים, גם במוצאי עשור בטבת ותשבו צריך לקדש אותה. נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, חצר שדרים בה יהודים וגוי. דברו חז"ל שלא יחול בערוב חצרות, אלא אם בערי החצר היהודים יזכרו מהגוי את הרשות שלו. ואם הגוי לא חפש להזכיר את רשותו, הכריחו אותו בדרך כלשהי להסכים לכך. ואכן הוא קיבל לידו את דמי השכירות. השכירות חלה, זאת אומרת שהלכה היא בידינו, אנסו מוכר מכרוי מכר, תחת דין גבי נוגע לשכירות. אבל אם הוא לא קיבל את דמי השכירות, אפשר להניח אותו לפניו ולהסתלג. גם אם מדובר בגוי, שעד עכשיו היה רגיל להזכיר להם את הרשות שלו. ואם כי ביהודי שגר בחצר והוא לא חפץ להשתתף בעירו, אז אם הרגיל להשתתף בו, כופים אותו להמשיך ולהשתתף, שונה הדבר בגוי, שאי אפשר לקוף אותו על קיום מצוות העירוב. ועוד שתקנת הסחירות מבוססת על רצון חכמים להרחיק את היהודים משכנות של הגוי, בכך שיבקשו ממנו לזכור את רשותו והוא יסרב. ואז הם יאלצו לעבור לחצר אחרת. ואילו היה ניתן לזכור את רשותו של הגוי נגד רצונו, מועיל הוא חכמים בתקנות. דף היום בתלמוד בבלי, בכל כמה זמן היה רב זיירה חוזר על תלמודו, ואיזה קורבן יכול להיקרב לבטול, ואיזה הלוכה לא נתבקשה בית המדרש במשך שנים רבות. וכך, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת קריסוס, דף ק"ז. שלוחה 2 יוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגנים, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, לקראת סיום, חפץ למוחיים, חובץ חיים יומי, איך מזהירים אדם שמישהו מתכוון להזיק לו? תופעה את המחשבות שלו. מהסעיפים שנלמד היום, מוחזים ברכילוס כלל ט', סעיפים ג' וד', פרט החובץ חיים אופן נוסף שבו אין איסור רכילות. אדם ששומע את חברו אומר, אם יפגוש את פלוני במקום פלוני, אני אכה אותו, אחרף אותו, אגדף אותו. או ששומע ממישהו שרוצה להזיק את פלוני בצורה בהזק ממוני. וכזה מקרה, אומר החופץ חיים, הוא מכיר את האומר שהוא מסוגל לעשות את זה והוא כבר עשה ככה, או שהוא מכיר לפי העניין שזה לא עשה מפה בדרך גוז, מה זה צריך להזהיר אותו, כדי שהוא יוכל להישמר מהיום. אמנם, אומר החופץ חיים, גם בכזה מקרה, צריך שלא יחסרו כל התנאים שנמנו בסעיפים הקודמים, שדורשים ליתר לספר חילות, וביניהם, ננסה קודם להוכיח את החבר שלו ולגרום לו לסוג מהכוונה הרע. או למנוע את זה בצורה אחרת. רק אם אין כל דרך אחרת, אז הוא צריך להזהיר אותו את הפלום. עוד מוסיף החובץ חיים, כמו כן על האדם פשוט להתבונן, שבאמת תבוא תועלת לאותו פלוני שהוא יספר לו את זה. שאותו אדם יזהר באמת, מאותו אדם שהוא מבקש להזיק לו. כי לפעמים אומר החובץ חיים, מצוי שכשהוא אומר לו, פלוני הולך להזיק לך, אז השני, ככה! ואז הוא מקדים את עצמו לריב איתו, נהיה בזה מחלוקת גדולה יותר, ולא יוצא שום תועלת ממה שהוא אמר לו, אלא להפך. אבל כן, מסיים הרבות חיים אומר, צריך להתבונן היטב מתחילה איך לתקן את הדבר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. ברב טוב, פרשס בולו, כמובן, אומר הרב הקודש רב זיל שמעני פולי, לא ראיתי מלאך שלם מעבירה של ישראל שמאמין בהשם. לאש, בלא ראש, בלא יד, בלא רגל. כי ישראל, אפילו בזמן העבירה, כואב ליבו ונאנח, ובזה נשברים איברי המלאך. תודה לרבותיי להצטער ולהתנח על אבותינו שכל צער וחרטה מתקנים ומוחקים את החטא. עד כאן דברינו להיום. שלכולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות וכל טוב סלם.